הגענו לדף קט"ז עמוד א', בשורה השלישית. למדנו במשנה של דעת הנקמה, הטיבול של המרור בחרוסת, זה לא מצווה. זה מה שכתוב אף על פי שאין חרוסת מצווה. בכל זאת צריך להביא אותו לשולחן ליל הסדר. אומרת הגמרא, היא לא מצווה, משום מה היא מייטלה. למה להביא באמת את החרוסת אם זה לא מצווה? אמר בי עמי, משום קפה, כמו שלמדנו, קפה זה הערס שיש במרור, או התולעת, ראינו בזה שני פירושים. צריך להביא את זה, להדביל את המרור בחרוסת ולבטל את הערס. מתוך כך הגמרא מביאה רפואות שונות למחלות שבאות בגלל אכילת ירקות שיש בהם קפה, ערס כזאת, כזה. אמר רב אסי, קפה דחסה חמה. הרפואה לערס של החסה זה חמה, זה צנון. קפה דחמה קרתה. הרפואה לקפה של הצנון זה אכילת קרישים. קפה דקרטה חמימה, הרפואה של הערס של הקרטה, של הקרישים, זה מים חמים. ובכלל, אומרת הגמרא, קפה דקולו חמימה. הרפואה של הערס של כל הירקות, זה שתיית מים חמים. עד אחי ואחי, נימה אחי, כלומר, אם בינתיים אדם צריך לחכות זמן שיביאו לו מים חמים, או עד שיחמה מים חמים, אז יאמר איזה לחש, קפה קפה, דחין עלך ולשב בנתייך ולתמלי קלתך, קפה קפה, אני זוכר אותך, את שבע בנותיך, שמונה קלותיך, כלומר אין לזה משמעות, זה לחש. עוד למד במשנה, רבי אלעזר ורבי צדוק אומר, לדעתו מצווה. טיבול מרור בחרוסת זה אכן מצווה. מהי מצווה? איזה מצווה הזאת? כלומר, מדוע תיתנו חכמים טיבול כזה? רבי לוי אומר, זכר לתפוח. כמו שאמרו חכמים מסכת סוטה, שנשים צדקניות במצרים היו יולדות בלא עצב, בשדה, תחת התפוח. אז בשביל זכר לדבר הזה, מביאים חרוסת שעשויה גם מתפוחים. ויש פה זכר לתפוח. רבי יוחנן אומר זכר לטיט. החרוסת שדומה בצורתה לסוג של טיט, אב כזה, וזה כמובן זכר לשעבוד מצרים, שעבדו אבותינו בטיט. אמר ביי הילקח צריך לקהויי. מכיוון שכך צריך להחמיץ את החרוסת. כלומר, צריך לשים לב, כמו שיש בתפוחים חמיצות, צריך לשים גם דברים של חמיצות, יין, תפוחים, גם כן בחרוסת. וצריך לסמוכי, גם כן צריך לעשות את סמיך ואב, כמו שעושים, כמו שטיט זה סמיך ואב. זה מה שכתוב, לקהויי זכר לתפוח. וצריך לסמוכי זכר לטיט. הגמרא מביאה ברייתא כרבי יוחנן, שזכר לטיט. תניא כבתי דרבי יוחנן, תבלין, מערבים בחרוסת מיני תבלין, שדומים לקש, זכר לתבן, שהיו אבותינו מערבים בטיט במצרים. חרוסת עצמה היא זכר לטיט, כפי שכתוב פה, וזה דעת רבי יוחנן. אמר בן עזר ברבי צדוק, כך היו אומרים תגרי חרח, כך היו אומרים החנוונים שבירושלים. בואו ותלו לכם תבלין למצווה. בזה הוכיח רבי עזר ברבי צדוק, שאכן הדבלת המרור בחרוסת זה מצווה. כי קראו לזה התגרים מצווה. משמע שיש מצווה של חרוסת. ממשיכים במשנה עם הסדר של ליל פסח. מזגו לו כוס שני. לפני אמירת ההגדה, וכאן הבן שואל אביו, הבן החכם שואל את אביו, מה השתנה? למה מוזגים עכשיו כוס נוספת לפני האכילה? ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו. אם הבן לא יודע לשאול מעצמו, אז האבא מלמד אותו איך שואלים, ויש פה נוסח מה נשתנה. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים שער ירקות, הלילה הזה מרור. שבכל הלילות אנו אוכלים בשר, בין הוא עשוי, צלי, שלוק, מבושל, הלילה הזה כולו צלי, כלומר מדובר פה שבית המקדש היה קיים ואכלו קורבן פסח, וגם קורבן חגיגה שאכלו, לפי הדעה הזאת במשנה, היה צלי, שבכל לילות אנו מטבילים פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים, פה עושים טיבול גם לפני הסעודה וגם בתוך הסעודה, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו. אחר כך, אחרי השאלות, ההורים, האבא צריך להסביר לילדים, את אופן את יציאה מצרים. אז לפי דעתו, השגתו, חוכמתו של הילדים, מסבירים. אחד הכללים שמסבירים בסיפור יציאה מצרים, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. הוא צריך להתחיל בגנות ושפלות של עם ישראל, ומסיים בשבח שלהם אחרי שהשם הוציא אותם ממצרים, וגם דורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה, כמה דורש את מקרא ביקורים, את דברים פרק הוו, דורש על זה את סיפור יציאה מצרים. אומרת אם התנור בן חכם בנו, אם יש לו בן חכם, והוא יודע לשאול מה נשתנה, שואלו. אם אין הוא חכם דיו, כלומר הוא עוד קטן, או לא יכול עדיין לשאול, אשתו שואלתו. אם לאו, הוא שואל לעצמו. מה הרעיון של זה? או אפילו יותר מזה אומרת הברייתא, אפילו שני תלמידי חכמים שיודעים בהלכות הפסח, שואלים זה לזה. ומה הרעיון? הרעיון שסיפור יציאת מצרים אמור להתקיים בדרך של שאלה ותשובה. ולכן, גם אם אדם רק עם אשתו, אשתו שואלתו, עם שני תלמידי חכמים, שניהם יודעים כמובן, ויכולים לפלפל בסיפור יציאת מצרים, צריכים לעשות זה בדרך של שאלה ותשובה. למדנו במשנה מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות וכולי, שבכל לילות אנו מטבלים פעם אחת. אומרת, מה אמרתי והרבה, אתו כל יום לא סג את זה נומד בלחד הזין, למה כל יום חייבים להטביל פעם אחת? הרי לא חייבים, סתם ככה סעודה במשך השנה, לא חייבים להטביל בכלל. למה כתוב שבכל לילות אנו מטבלים פעם אחת, כאילו יש איזה חובה להטביל פעם אחת? אלא אמר רבה, באמת הוא מתקן את הנוסח הכי קטני, שבכל לילות אין אנו חייבים לטבל אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. עכשיו מתוך זה לומדים בנוסח הזה שחייבים לטבל שתי פעמים. מה תקיף לרב ספרה, האם באמת חייבים לטבל שתי פעמים? חיוב לדרדקה, למדנו שהטיבול הראשון שעושים לקרפס זה רק בשביל הקל התינוקות שישאלו. מה, אפשר לומר שזה חיוב? אלא אמר רב ספרה הכי קטני, אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה זה שתי פעמים, מורידים את המילה חייבים. אז בכל השנה לא חייבים בכלל לטבול, אם רוצים טובלים אם לא לא, ובלילה הזה טובלים פעמיים, מטבילים פעמיים. עוד אמת המשנה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, איזה גנות? מהי בגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, עבודת גילולים. כלומר, חוזרים לתרח, אבי אברהם, ושמואל אמר לו, הולכים לתחילת יציאת מצרים, עבדים היינו לפרעה במצרים, וזה, הוא סובר שכל עניין היום הוא יציאת מצרים, לכן הגנות, הגנות שצריך להזכיר זה גנות של יציאת מצרים. אמר לרב נחמן לדרו עבדי, רב נחמן שאל את העבד שלו, דרו, עבד דמפיל גמרי לחירות, ויאב לקספה ודהבה, מהי בא לי ממלא? עבד שהאדון שלו מוציא אותו לחירות, נתן לו כסף וזהב, כמו שהקדוש ברוך הוא עשה עם עם ישראל, מה עליו לומר לו? איך העבד אמור להגיד לאדונו? אמר לי, באו להודו לו שבוכה, הוא צריך העבד הזה? צריך להודות לו לשבח לאדונו? אז פה הגמרא גורסת, אמר לי, פתרת מלומר מה נשתנה. פתרת אותה מלומר מה נשתנה. הראשונים והאחרונים פה טמאים, והרבה לא גורסים את זה. מה הקשר, מה נשתנה? בכל אופן פתח רב נחמן בסיפור יציאת מצרים ואמר עבדים היינו וכו'. עוד במשנה רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. כלומר הוא צריך להסביר את הערכים האלו, שלושה דברים אלו, ערכים אלו, מצוות אלו, ואם לא, הוא לא יצא ידי חובת סיפור יציאת מצרים. ואלו הן פסח, מצה ומרור. פסח, עניין של קורבן פסח, על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים, שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא להשם אשר פסח וכולי. פסח כמובן מבטא את סגולת ישראל שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, לכן הוא פסח על בתיהם. מצה, השום שנתגלו אבותינו ממצרים בחיפזון. המצה מבטא את החירות, יציאה ממצרים, שנאמר ויופו את הבצק שהוציאו ממצרים וכולי. מרור כמובן מבטא את השיעבוד, על שום שמרו המצרים את חיי אבותינו ממצרים, שנאמר וימרו את חייהם וכולי. עוד, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. כלומר, אדם צריך ממש לראות ולהביט בעצמו כאילו הוא עבד במצרים ויצא לחירות. וזה לא פשוט. שנאמר, והגעת אל בנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי במציתים ממצרים. אחרי סיפור יציאת מצרים, אומרים את הנוסח הזה, זה מה שהמשנה אומרת. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס, למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים האלו. הוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב, מאפלה לאור גדול, משעבוד לגאולה, ונאמר לפניו הללויה. אחרי זה מתחילים לומר את החלק הראשון של ההלל, אבל לא משלימים את החלק השני, אלא אחרי הסעודה, עד היכן הוא אומר, עד היכן הוא אומר את החלק הראשון של ההלל, בית שמאי אומרים עד אם הבנים שמחה, כלומר סוף הפרק הראשון של ההלל, בית הלל אומרים עד חלמי שלמי נומאים, סוף פרק השני של ההלל. אחרי אמירת החלק הראשון של ההלל, לפני הסעודה, חותם בגאולה, יש ברכת הגאולה, נחלקו התנאים בנוסח, רבי טרפון אומר, הנוסח הוא כך, אשר גאה לנו וגאה לתאותינו במצרים, ולא היה חותם, הוא לא היה חותם בברכת סיום. רבי עקיבא אומר, כן, צריך להוסיף לנוסח את זה, כן השם אלוקנו ואלוקי אבותינו, יגענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקטנו לשלום, שמחים בבניין עיריך וססים בעבודתך, ונאכל שם מן הזבחים מן הפסחים וכו'. עד ולדעת, רבי עקיבא פה, יש פה אכן ברכת חתימה, ברוך את השם גאל ישראל. זה סיום המשנה. אומרת כמו אמר רבה, צריך שיאמר ואותנו הוציא משם. כחלק מזה שאדם צריך לראות את עצמו כאילו הוא עצמו יצא ממצרים, כשהוא מספר יצא ממצרים לא מספיק את אבותינו גאל בלבד, הוא צריך להגיד אותנו הוציא משם, גם אותנו. זה כמובן פסוק בדברים פרק ו'. למדנו שצריך, למדנו במשנה שצריך לפרש את טעמיהם של פסח מצה ומרור. אמר רב, מצה צריך להגביה. בזמן שעורך הסדר מסביר על הערך של מצה, הוא צריך להגביה את המצה, להראות את המצה לאלה שמסובים. ומרור גם כן צריך להגביה. בשעה הוא אומר, מרור זה אנו אוכלים וכו'. אבל בשר, בקערת ליל הסדר, שהוא רק זכר לקורבן פסח, אין צריך להגביה. לא זו בלבד שאין צריך להגביה, כי זה הרי רק תבשיל וזכר, זה גם אין לעשות זאת. ולא עוד אלא שנראה כאוכל קודשים בחוץ, אם הוא מגביה, נראה כביכול שהוא מחשיב את הבשר הזה כבשר קורבן פסח, ואוכל קודשים בחוץ. אמר רב אחא בר יעקב, סומה פטור מלומר הגדה. לדעת רב אחא בר יעקב, מי שעיוור סומה הוא פטור מלומר את ההגדה, מלספר סיפור יציאת מצרים. למה? כתיב אחא בעבור זה. כתוב עניין סיפור יציאת מצרים, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. הוא כתיב הטעם בפרשת בן צורי ומורה, בינינו זה. המשותף זה זה וזה. מה להלן פרט לסומים? כמו ששם לומדים פרט לסומים, להוציא מי שהוריו סומים, שאין נוהג בו דין בן צורי ומורה. וגם כאן עניין סיפור יציאת מצרים, זה פרט לסומה. להוציא סומה שהוא פטור מצווה זו. אומרת, אמרה, באמת, הנה, לא סביר שסומה פטרו ממצוות סיפור יציאת מצרים, הרי, אמר מרי מר, שאלתינו לרבנן דבר רב יוסף, שאלתי את התלמידים שהיו בישיבה של רב יוסף, ורב יוסף היה סומה, היה עיוור, מה נאמר הגדה ברב יוסף, מי אומר את ההגדה שם בביתו? אמרו לי, רב יוסף, הוא בעצמו אומר את זה, והוא הוציא אותה מדי חובה, וגם רב ששת שהוא היה עיוור ככה קרה, מה נאמר הגדה ברב ששת? אמרו רב ששת, איך הם יוציאו את התלמידים מדי חובה, אם הם פטורים מסיפור יציאת מצרים? אז הגמרא אומרת, כסברי רבנן, כנראה חכמים אלו, רב יוסף ורב ששת, סוברים מצה בזמן הזה דרבנן. יש מאן דאמר שמצה בזמן הזה, מכיוון שכתוב מצות ומאורים יאכלו הוא, כביכול, לא רק מצוות מרור תלויה באכילת קורבן פסח, אלא גם מצוות מצה תלויה באכילת קורבן פסח, ובעצם בזמן הזה שאי אפשר להקריב קורבן פסח, המצה מדרבנן. לכן רב יוסף ורב ששת יכלו להוציא אחרים די חובתן, שהחיוב מדרבנן, של הסומה והפיקח הם שווים בעצם. כלומר, הגמרא סוברת כעת שהחילוק בין סומה לשאר אנשים בסיפור יציאת מצרים זה בזמן המקדש, שהכל חייבים מדאורייתא והסומה פטור. בזמן הזה שכולם פטורים מהתורה, כי מצא בזמן הזה דרבנן, ממילה חיוב סיפור יציאת מצרים בזמן הזה דרבנן, אז כשתקנו חזל חיוב מדרבנן לספר יציאת מצרים, תקנו את זה לכולם וגם לסומה. אלא שאומרת הגמרא, לפי זה מכלל, דרב אחא בר יעקב סבר מצה בזמן הזה דאורייתא. לפי זה יוצא, אם רב יוסף ורב ששת הם אלו שאומרים שסומה חייב מדרבנן, ולכן הם פטרו את התלמידים שלהם, והם סוברים שמצה בזמן הזה דרבנן. משמע שרב אחא בר יעקב, שהוא אמר שסומה פטור, הוא סובר שמצה בזמן הזה דאורייתא. הייתכן? הרי למדנו בדף קוף, זה עוד כמה דפים נלמד, והרב אחא בר יעקב, הוא דאמר מצה בזמן הזה דרבנן, הוא בדיוק החכם שאומר שמצא בזמן הזה, ומילה סיפור יציאת מצרים מדי רבנן. אז אומרת הגמרא בסדר, רב יחב בר יעקב אומר, כסבר כל דתקון רבנן, כי אין דאורייתא תקון. חכמים תקנו את תקנותיהם, כי אין החיובים של תורה. לכן, כמו שהסומה התמעט מהחיוב דאורייתא, לדעת רב יחב בר יעקב, כך הוא התמעט גם מהחיוב דרבנן בזמן הזה, שתקנו לומר סיפור יציאת מצרים. אומרת הגמרא, מה רב ששת ורב יוסף, אין להם את הכלל הזה, שכל דתקון רבנן, כי אין דאורייתא תקון? רב ששת ורב יוסף נמי, הוודאי, כל תקון רבנן, כי דאורייתא תקון. טוב, הגמרא בגלל הקושיות האלה חוזרת בה ואומרת כך, זה לא הסיבה, כלומר באמת, רב ששת ורב יוסף, הם חולקים על עיקר לימודו של רב אחא בר יעקב. לשיטתם בכלל סומה לא נתמעט כלל מחיוב סיפור יציאת מצרים מהתורה. ועל זה הם דוחים בכלל את הגזרה שווה זה זה ומבן צורי מורה. הכי אשתא הם אומרים, בישלמה תמיד אהב אל מכתב בננו הוא, וכתיב בננו זה, בבן צורי מורה, הזה בא לומר מילה אחרת במקום לומר הוא. כלומר, היה אפשר לומר, להגיד בננו הוא. למה אמרו בננו זה? אז זה כנראה שמה מינה, בא למד אותנו משהו פרט לסומים. זה לגבי בן צורי ומורה. אבל כאן, הכה, אילה בעבור זה מה יש לכתוב? אם לא היה כתוב בעבור זה מה יש לכתוב? אין תחליף ללשון הזו. אלא בעבור, מצה ומרור. בעבור, כלומר, לזכר מה שעשה לי השם בצאתי ממצרים, אני אוכל מצה ומרור. היו צריכים להשתמש במילה הזאת, זה. לכן אפשר ללמוד פרט הסומים בבן צורי ומורה, אבל לא פה לגבי סיפור יציאת מצרים. לכן הם חולקים על עיקר יסוד, ולכן הם סוברים רב ששת ורב יוסף, שמהתורה סומה גם חייב בסיפור יציאת מצרים. הגענו לסוף הדף, נמשיך בגמרא, בעזרת השם, בדף הבא. חזק וברוך.